שלום לכולם. כמו שראינו בפעמים האחרונות, הרמב״ם רואה בהתמודדות את... הרמב״ם רואה בהתמודדות את הדרך להתקדם, לבנות תכונות, רצונות, לבנות את הנפש. בלי התמודדות אי אפשר לבנות אישיות. אישיות נבנית פעם אחר פעם, מאוד התמודדות, מאוד הכרעה, מאוד בחירה, מאוד התגברות, כל הזמן. ולכן התורה מתנגדת לבריחה מהתמודדויות. כל בריחה מהתמודדות מבחינת התורה היא טעות, היא החמצה, היא חטא. התורה שואפת לכך שאדם, כל אדם יהיה בתוך החיים, במרכזם של החיים. יש לאדם צרכים חומריים, חברתיים וכלכליים, ובתוך החיים העשירים האלו יש הרבה התמודדויות. יש הרבה רגשות ויצרים ודחפים, יש הרבה, וככה מתמודדים. אבל ככה לאט לאט האישיות מתבררת, המידות, הרצונות, הכל הולך ונבנה כל הזמן מהתמודדות והתמודדות, כל הזמן. ולכן התורה כותבת, לפי הגמרא, לפי המדרש, שהנזיר שהזיר את עצמו מן היין הוא נקרא חוטא. למה הוא נקרא חוטא? אשר חטא על הנפש. כי באופן זמני הוא ברח מהתמודדות. הוא במקום להתמודד עזב את היין. אין יין. יין זה לא דבר שלילי. יין זה דבר מצוין. יין ישמח לבב אנוש. יין זה טוב. יין יכול להביא לשמחה. שמחה זה לא דבר רע. בבית המקדש מנסחים יין על המזבח פעמיים ביום לפחות, לפעמים הרבה יותר. אם כל פעם שאדם מביא קורבן לדבה, אז הוא מביא יין איתו. מקדשים את השבת עם יין, וחג החירות יש יין. יין זה חתונה, ברית מילה, הכל זה עם יין. יין זה רוממות, יין זה שמחה. אלא שיין זה התמודדות. בוודאי, תתמודד. תתמודד, מה זאת שמחה ומה זאת קלות ראש. נו? זה שעכשיו התמודדות רגשית, בירור רגשי, מדויק, לדייק את הנפש, את התכונות. מה בין שמחה וקלות ראש? היין הוא רק דוגמה. זה נושא שחשוב מאוד לעסוק בו כל הזמן. זה נושא מאוד מאוד לא פשוט. לברר כל הזמן ולחדד את הרגשות שלנו, כי זה לא אותו דבר. זה רגשות מאוד דומים אבל לא אותו דבר. שמחה וקלות ראש זה לא אותו דבר. אבל כשאדם מחדד את זה דרך האתגרים החברתיים או יין או כל אתגר אחר, האישיות צומחת. כוחות הנפש, המודעות הרגשית, השליטה, הניהול, ככה אדם גדל. השיטה הסגפנית של נזירים בדתות שונות, נצרות ובמזרח, לצערנו היו לזה כל מיני השפעות בעם ישראל, השיטה הסגפנית המתנזרת היא בריחה מהתמודדויות, היא החמצת הנושא. כאילו יש בעיה בחיים, כאילו החיים שאנחנו חיים אותם לא בסדר, כאילו היה הגוף, והחברה, והתעסוקה, אם לא, לא יש במה, הוא צריך לעזור אותם. מהתורה, מעיקר דין התורה, יש רק צום אחד בשנה. יום הכיפורים. ויום לפניו יש מצווה לאכול הרבה. ושלושה ימים אחריו יש מצווה לעשות שמחה גדולה. זאת אומרת, זה יום מיוחד בשנה של איזה זיכוך, וגם הוא יום שמח לישראל. זה היו יומים טובים לישראל, כט"ו באב וכיום הכיפורים. התורה לא מדברת על צומות, וגם לא על סיגופים. בכלל, אין סיגופים בתורה, ואין צומות. אין שום מטרה לריב ולענות ולברוח מהגוף. הוא לא בעיה. הנושא זה הבניין של האישיות, ההתמודדות, הבחירה. ולכן, כאשר באו אל זכריה הנביא ושאלו אותו, האם לצום בצומות שנתקנו אחרי החורבן, אחרי חורבן בית ראשון, נתקנו ארבע צומות. צום שצמנו אתמול, צום עשרי בטבת, צום בתמוז, צום בחודש אב, וצום גדליה בחודש תשרי. והנה אחרי 70 שנה של גלות בבל וחורבן המקדש, הנה ישיבת ציון. באישור מלכות פרס, חוזרים חזרה לארץ, בונים את ירושלים, בונים מזבח, הנה מתחיל לבנות בית המקדש. אז באו לזכריה ושאלו, אולי לא צריך לצום. אומר להם זכריה, הבעיה היא לא השאלה האם לצום או לא. אתם שואלים את השאלה לא נכונה. הקדוש ברוך הוא לא מעניין אותו הצום. אתם רוצים לאכול ולשתות, תאכלו ותשתו. למה נתקן הצום? הצום נתקן בגלל מידות לא טובות, בגלל חסרונות חברתיים. אם אתם מרגישים שתיקנתם את כל המידות ותיקנתם את כל החסרונות החברתיים, הפקתם את כל הלקחים מחורבן בית ראשון, אז תאכלו ותשתו. הצום כאירוע הוא לא אירוע סגפני, אין מטרתו סיגוף. אין בעיה לאכול ולשתות, זה מצוין ליהנות מהחיים. השאלה מה מצב האישיות, מה מצב המידות, הנפש, הרצונות. ולכן אומר הנביא זכריה, מה שחשוב זה יושר ומעלה, לא צום. משפט אמת שפוט הוא חסד ורחמים עשו איש את אחיו. רעת איש אחיו, אל תחשבו במלבכם, זה המטרה. מה המטרה של הצום? זה אותו דבר אנחנו קוראים בהפטרה של יום הכיפורים. יום הכיפורים אנחנו קוראים בהפטרה של ישעיהו. ובה ישעיהו נוזף. וכי אתה חושב שמטרת הצום זה הסיגוף? לא. אם הסתגפת בצום ולא שינית את המידות שלך, לא נהיית אדם יותר רך, קנה, יותר אוהב בריאות, יותר בעל חסד, יותר בעל עין טובה, אז לא קרה שום, אז לא יצא שום דבר מהצום הזה. וכך גם כותב הרמב״ם בהלכות תענית, שאם אדם צם ולא שינה את מידותיו, אז הצום לא שווה שום דבר. כי הצום הוא לא חלק מאיזה שיטה סגפנית של עם ישראל. לא, ממש לא. הוא רק בא לעורר. תשומת לב, למה? את כל המידות, זה העיקר. ולכן, בעזרת השם, אם אתם תתקנו את המידות, מבטיח הנביא זכריה, ותהיו אנשי חסד ורחמים ומחשבות טובות אחד על השני בלב, אז כל הצומות, כה אמר השם צבאות, צום הרביעי, צום החמישי, צום השביעי וצום העשירי, לבית יהודה, לששנו שמחה, למדים טובים. כי מה שחשוב זה האמת והשלום. אמת, אומר הרמב״ם, זה לימוד התורה, שלום, מעלות המידות. קשה.
אפשר לבקש שתספר לנו על הרב דרוקמן?
לא, כי אני לא, לא הייתי תלמיד שלו לצערי הרב. אני לא, היה לנו קצת קשר פה, קשר שם, כל מיני נקודות מפגש, אבל לא הייתי תלמיד שלו. נו, פה ושם, כל מיני מפגשים. אבל יש כאלה שהיו תלמידים שלו, אז כדאי שהם יספרו, שלמדו אצלו. אני חושב שיש פה בטח, באזור, כמה שלמדו אצלו ממש. אני פגשתי איתו כמה פעמים בחיים, בכל מיני תחנות, הזדמנויות. פה העברתי שיעור בישיבה שלו, אז הוא כמה פעמים, אז הוא נתן, נתן לי ספר עם הקדשה, אמר לי תודה רבה, ופעם ערכתי חופה, והוא היה שם במאורך, ופעם אני הייתי שם. מפגשים כאלו. פעם ארגנתי איזה שיעורי תורה, והוא היה באחד השיעורים, אבל לא, לא הייתי, זה לא זכיתי להיות ממש תלמיד שלו. אז שמענו שיחות שלו, הוא היה מגיע לישיבה לתת שיחות ביום ירושלים ובאזכר של הרב ציודה, אז כולנו שמענו את השיחות שלו, אבל לא זכיתי להיות תלמידו. ומה שאני אספר, אני הרבה מה אספר לכם, תאספו סיפורים, בטח העולם מוצף עכשיו בסיפורים עליו, בטח יש תלמידים שלו שלמדו אצלו, וגם תלמידות יש לו, הרבה תלמידות. אני מתנצל, מה לעשות? אשוב אל כוונתי. אל תהיה חקיין של אומות העולם. אל תסתכל על כל מיני דמויות נזיריות שעושות סיגופים ותגיד, וואי, הם נראים לי כאלה קדושים, כאלה עליונים. לא. הם כל הזמן עושים לעצמם מבחני סבל, זה שום דבר. זה טעות. למה? כי יש לנו דרך סלולה. התורה סידרה לנו את הכל. לא צריך שום דבר חוץ מזה. התורה אסרה וצוותה ודאגה לכל מה שאנחנו צריכים, לכל בניין האישיות שלנו בצורה הכי מושלמת. אין צורך להוסיף שום דבר על מה שכתוב בהלכה. כל המגמה של התורה במצוות, עשה ולא תעשה, ובעקבותיה חכמים, זה הכל לגרום לנו לבנות את הרצונות, לשלוט במידות, ביצרים, לבנות לנו את האישיות, דרך המון 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 התמודדויות קטנות קטנות קטנות, בשלל תחומים. לכן התורה היא פרוסה על המון נושאים. המצוות לא פונות אל השכל שלנו, אלא ישר אל ההתנהלות שלנו בחיים. אנחנו נראים שהמצוות, עשה ולא תעשה, הן מאוד מאוד מתמקדות באותם תחומים שבהם יש לאדם נקודת תורפה. יש למשל הרבה מאוד מצוות, עשה ולא תעשה, בענייני מאכלים. יש שם היצר, לאזן אותו, לרפא אותו, ליישר אותו. יש הרבה מצוות, עשה ולא תעשה, בענייני היצר המין. יש יצר חזק, צריך לסדר אותו, לאזן אותו כל הזמן. יש הרבה מצוות ועבירות בענייני נתינה וחסד. התורה מרבה מאוד במצוות ובפרטי פרטים, עשה ולא תעשה, בדיוק באותם נושאים שבהם אנחנו צריכים וזקוקים להדרכה, לעבודה. עבודה על הרגשות, על התכונות, על היצרים, על המידות. והדרך לתקן מידות, טוען הרמב״ם, היא בעיקר על ידי הרבה 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 מעשים קטנים. עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. להימנע מהדבר השלילי, להתמיד בדבר החיובי. בהרבה נושאים הרבה עליהם תורה ומצוות. הרבה הרבה. ככה מתוך כל הזה, לאט לאט הולכת מתבררת, צומחת האישיות, דרך העבודה. העבודה הבלתי פוסקת, שהמצוות מביאות אותנו לעשה ולא תעשה, גורמת לנו לבחור, להתמודד, כל הזמן להתמודד. ככה האישיות צומחת. אנחנו לא משאירים את האישיות רגע אחד ללא עבודה. כל הזמן יש איזו עבודה. או במחשבה, או ברגש, ברצונות, ביצרים, כל הזמן. כל מה שפרטה התורה, מעשרות, ומתנות עניים, וצדקה, הכל זה בשביל לבנות לנו תכונות של לב טוב. והיא אסרה לנקום ולנטור, כדי שנתרחק מכעס ומשנאה. היא ציוותה אותנו לעזור, עזוב תעזור עמו למי שתראה חמור שונאך, עזוב תעזוב, דווקא לעזור למי ש... יותר אתה קשה לך איתו, דווקא אליו יותר לעזור. ומצווה, הרבה מצוות שמאזנות את הקמצנות, מוציאות אותנו במקום ה... והרבה מצוות שגם באות להתמודד, לגרום לנו לצאת ולאזן ולרפא בנפש את הגאווה, את היהירות, את עזות המצח, כיבוד אב ואם, מורא אב ואם, יראת תלמידי חכמים, כיבוד זקנים, עוד הרבה עניינים שמחנכים אותנו דרך המעשים. לא להיות יעירים ולא חצופים ולא עזי פנים, יותר תכונת בושת. מצד שני, גם שיש לנו תכונה של עמידה על עקרונות, שיש מצווה תוכח תוכיח, זאת הגור מפני איש. אומר הרמב״ם, יש פה תוכנית אלוקית מדויקת. אל תוסיף שום דבר. אל תשנה כלום. כי זו תוכנית למופת, שרק הקדוש ברוך הוא שבנה לנו את הנפש יודע לעשות תוכנית כל כך מפורטת ומדויקת, איך בונים את האישיות של האדם. באיזונים מלאים בין הכל. זה האיזון הכי מושלם. לא יכול להיות יותר מושלם מזה. ואם אתה תוסיף משהו שלא כתוב בתו בהלכה, אתה מפר את האיזון הנפשי. אתה פוגע בכל התוכנית. אם אדם יאסור משהו שלא אסור, או יעשה מעשה שלא צריך לעשות, שלא ציוו עליו, הוא חושב שהנה עכשיו אני מתקן את המידות שלי ועכשיו אני... אתה רק מזיק, רק הפרעת עכשיו. זה רק אתה מפר פה את כל האיזון המופלא שהקדוש ברוך הוא רצה ליצור לנו באישיות. הרמב״ם אומר שהוא מצא משפט של חז"ל, לא שמעתי יותר נפלא ממנו. כלומר, זה המשפט הכי חכם ששמעתי בחיים שלי, אומר רבו. משפט שאומר התלמוד הירושלמי. כנגד אלה שאוסרים על עצמם כל מיני נדרים וסיגופים ומוסיפים עצמם עוד, כל מיני נדרים, כנגד אלה שמקבלים על עצמם תשובות ונדרים, אומר התלמוד הירושלמי, אמר רבידי בשם רבי יצחק, לא דייך במה שאסרה תורה שאתה אוסר עליך דברים אחרים. מה, אתה לא סומך על התורה, על ריבונו של עולם? אתה חושב שאתה יותר חכם? אל תוסיף כלום. זה בדיוק מה שכתוב בהלכה. אם אתה רוצה להחמיר במשהו, תשאל. כי לפעמים החמרה בדבר אחד יוצרת תקלה בדבר אחר. אבל לעשות מה שכתוב. זה מה שזכרנו. בלא תוספת, בלא תוספת, בלא חיסרון. לכוון לשם. מה גורמות לנו המצוות? מה גורמת לנו ההקפדה על ההלכה? הרבה, מה שזה גורם, זה גורם לנו כל היום להיות כל הזמן להיות בבירורים נפשיים. שאדם כל הזמן עוסק במידות שלו, כל הזמן שוקל את התגובות שלו, את הדיבורים, את המעשים, את ההחלטות. כי כל הזמן מלא שלנו מלא מצוות עשה ולא תעשה בכל פינה בחיים. שעוטפות אותנו מכל עבר. וזה גורם לנו להיות כל הזמן, כל היום, בתיקון אישי. זה טוב שנשים לב לזה גם, נהיה ערנים, מה קורה לאישיות שלנו. ולעזר במצוות, רק במצוות, כדי לתקן ולהימנע. לא צריך לחפש שום דבר אחר. אם אנחנו רואים שאנחנו טועים באיזו נקודה מסוימת, הגזמנו, טעינו פה או פה, התיקון, הריפוי יהיה בעזרת המצוות. תעשה ולא תעשה. אין צורך בשום דבר אחר. זה רק יפריע. זה רק יזיק. כל כך חשובה ההתרגלות לשאול הרבה הרבה שאלות בהלכה. כל היום לשאול שאלות בהלכה. לפעמים אפשר לענות לבד על השאלה, או לשאול. מי שיודע, זה לא חשוב, העיקרון זה לשאול את עצמנו שאלות ללא הרף בהלכה. כי אין אדם שיכול להעיד על עצמו שהוא הגיע כבר אל השלמות הנפשית. אין דבר כזה. אין מי שזהו, הגעתי כבר אל האיזון המושלם והאישיות שלי, אין, אומר רמב"ם. כמו שאומר קהלת, אין אדם, אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא. לכל אדם יש מה לתקן אדם. לכל אדם יש עוד רגש, עוד מידה, עוד רצון, עוד משהו שהוא צריך לזכך. ולכן תמיד, תמיד, תמיד לעסוק בזה. יכול להיות שאנחנו נחליט להשקיע במצווה מסוימת יותר, או להיזהר יותר מעבירה מסוימת, כי אנחנו רואים שזה נושא בוער עכשיו. אבל זה מצווה ועבירה שאנחנו עובדים לקרוא לה בשם, זה לא משהו שהמצאנו. אנחנו חזק יותר במצווה הזאת. אנחנו יותר נקפיד על האיסור הזה. אנחנו רואים שזה עכשיו נקודת תורפה שלנו. בסדר? אבל זה דברים זה מה שכתוב בתורה. זה לא מציעים שום דבר. לא להמציא כלום.
אבל מה עם
הנהגות טובות? הנהגות טובות זה מה שכתוב בתורה. כי אם זה לא כתוב בתורה, אולי זה לא הנהגה טובה. אולי המצאנו הנהגה שהיא לא טובה. אנחנו יודעים שהיא טובה.
לא, אבל נגיד ללמוד בפני התפילה.
אבל כתוב בתורה, ללמוד תורה.
כאילו.
כתוב, והגית בו יבוא בלילה. אז הסימן שזה טוב. אבל לפני שעה, מישהו שאל לך למסרון, ההורים שלי רוצים נורא לבוא לבקר היום, לראות את הנכד שלהם. הם מזמן לא ראו את הנכד שלהם. אני באמצע הלימוד. האם לעזוב את בית המדרש בשביל להיות עם ההורים שלי או לא? זה שתי מצוות. יש מצווה ללמוד תורה, יש מצוות כיבוד הורים. מה עושים? זה עם ישראל. מבררים. מבררים רצונות. וככה אנחנו מדייקים את המידות שלנו, את הרגשות שלנו, את האישיות שלנו כל הזמן. פותחים ספרים. לא שואלים? מי שפתח ספרים. אנחנו לא לבד בעולם, ואנחנו גם לא עבודים ברוך השם. יש לנו ברוך השם, עולם של תורה, תלמידי חכמים, יש לנו מסורות מדורי דורות. בדרך כלל רוב, כמעט כל השאלות שאנחנו נשאל, כבר שאלו לפנינו. הוא בדרך כלל לא הראשון. יש לפעמים שאלות מאוד נדירות, מקוריות כאלה, אבל בדרך כלל רוב השאלות כבר שאלו לפנינו. יש מסורת לדורי דורות, גדולי ישראל. אנחנו לא צריכים להמציא שום דבר. לראות איזה דמויות, מופת, איזה צדיקים, עליונים, והנה אתה רואה איך הוא נהיה כזה צדיק גדול. הוא הקפד על ההלכה. נו, נתחיל. בבקשה. כן. עניתי לו מה שכתוב בהלכה, שצריך לכבד את ההורים. אבל כל הזמן יש שאלות. אז אנחנו צריכים כל הזמן להתייחס לכל השאלות. כל הזמן להתמודד עם הנושאים הבוערים ביותר בחיינו. מה הנושאים הכי בוערים בחיינו? זה גם האישיות שלנו, המידות שלנו. אפילו משה רבנו, אומר הרמב״ם, היה צריך לתקן את המידות שלו. מה, משה רבנו? כן. כל אדם צריך לעבוד על האישיות שלו ללא הפסקה. כל אדם צריך לזכור את מידותיו ולשקול פעולותיו ולבחון תכונות נפשו כל יום. כי אפילו אדון הראשונים והאחרונים, משה רבנו עליו השלום, שהדמות הכי נערצת על הרמב״ם. אתה? והרמב״ם בכוונה רוצה להביא את הסיפור על משה רבנו. לא רק כי זה סוגיה פרשנית, אלא כי זה משרת את המטרה של הרמב״ם בפרק שלנו. חטאו של משה רבנו הוא אחת הפרשיות הכי מסובכות בתורה. מאוד קשה להבין מה קרה שם. הקדוש ברוך הוא אמר למשה לדבר אל הסלע, שיוציא מים. טוב, מה משה עשה? נתן מכה לסלע ויצאו מים. איפה כתוב בתרי"ג שאסור לתת מכות לסלע שיוציא מים? אין איסור כזה בתרי"ג. אז מה קרה שם? מה החטא? אנחנו רואים שזה חטא חמור. וזה משה לא נכנס לארץ. מתחנן ומתחנן ומתחנן להיכנס לארץ, והתחנן אל השם, והקדוש ברוך הוא אומר לו, לא, אל תוסף אליי לדבר. לא. טעית. ויש לכאורה אמירה מאוד מוזרה, שחוזרת על עצמה 3 פעמים בתורה, מה היה חטאו של משה. 3 פעמים בתורה, משמע, אומר לי הרמב״ם שהחטא של משה וחטא של חוסר אמונה וחוסר קידוש השם. זה חטא של בעיה באמונה ובקידוש השם. לא בעיה של בן אדם לחברו, אלא בן אדם למקום. יענו אמנתם בי להקדישני. בעיה בקידוש השם, בעיה באמונה ובקידוש השם. מריתם את פי. מה הבעיה? מריתם את פי, זה הלכתם נגד מה שאמרתי. לא קידשתם אותי. 3 פסוקים שמהם משמע, שבעיה של משה, החטא שלו זה בעיה חמורה מאוד, חטא של חוסר אמונה וחוסר קידוש השם. זה מוזר מאוד. מה פה, איפה פה חוסר אמונה ופה חוסר קידוש השם? מחדש הרמב״ם חידוש. מחדש הרמב״ם שחטאו של משה, ולכן זה חשוב לרמב״ם, כי זה קשור לפרק שלנו, שהוא נטע לצד אחד מן הקצוות ממעלת המידות, והיא הסבלנות. משה לרגע אחד קצת איבד את הסבלנות. הוא נטע לצד הרגזנות. לא, הוא לא באמת היה רגזן, חס ושלום, נטע לשם טיפה. היה טיפה זז מהסבלנות. זה לא טוב. אדם צריך להיות בנפש שלו כל הזמן עם רגש, מצב נפשי של סבלנות. זה קשה. בעבודה פנימית כל הזמן להיות בסבלנות. לא לאבד את הסבלנות. לא להיות קצר רוח. לא לנטות אל הרגזנות. מאיפה אנחנו יודעים? כי משה אומר לבני ישראל, שימעו נא האמורים. ביטוי חריג, אף פעם משה לא פנה ככה לעם ישראל. שנים משה מנהיג את עם ישראל 40 שנה, הוא אף פעם לא אומר להם, שימעו נא המורים, מורים הכוונה מרי, מרדנים, מעצבנים. מורים בלשון עושים מרי. אף פעם לא דיבר אליהם ככה. פעם אחת אחרי 40 שנה משה מדבר בקוצר רוח ברגזנות אל עם ישראל. די, מעצבנים אתם, מרדנים. דקדק עליו הקדוש ברוך הוא. למה דקדק? לא רק בגלל שמשה קצת נטע למידת הרגזנות, טיפה איבד סבלנות, אלא כי מי אתה משה? אתה המייצג של הקדוש ברוך הוא על האדמות. אתה לא אדם פרטי שקצת איבד את הסבלנות שלו. אתה, כל העם מתרגל שנים שכשרואים אותך, אתה משקף את דעתו של השם. וידבר השם משה למור, וידבר השם משה למור. משה זה הראי של הקדוש ברוך הוא, זה הדובר של השם. אז אם עם ישראל רואה עכשיו טיפת איבוד סבלנות אצל משה, מה עם ישראל מבין? שהשם איבד את הסבלנות. זה לא נכון. זה נקרא חילול השם. מה זה חילול השם? שאדם בעל מעמד חברתי מתנהג התנהגות שאולי בינו לבין עצמו בסדר, זה קצת טעות, אבל לא נורא, אבל בעיני החברה זה נתפס אחרת לגמרי. כי אתה דמות ציבורית, אז כל טעות אצלך מיד יש לה משמעות ציבורית אדירה. כמו להבדיל, אם תופסים נהג נוהג במהירות אסורה באיזה כביש, מותר לנסוע שם 80 והוא נוסע 120, איך, אבל לא בסדר. אבל אם יתפסו את ראש אגף התנועה במשטרה עושה את זה, אז זה נזק ציבורי עצום. אם ראש המשר התחבורה יתפסו אותו עושה, זה נזק ציבורי עצום. זה לא אותו דבר. זה נקרא חילול השם. ככל שהמעמד של האדם יותר מרכזי בחברה, כל טעות שלו קטנה יש לה השלכה יותר חמורה. אז יש לו אחריות. אז הטעות המידותית הקטנה של משה רבנו, טעות ברגשות, ברגש, הפכה לנזק ציבורי. חילול השם. זה החליש או בלבל וטלטל את המצב המוסרי של כל העם עכשיו. כי אתה הדובר, מה לעשות, בהקשר הזה אתה הדובר של הקדוש ברוך הוא. בבקשה. כן, אבל יש דברים שאי אפשר לחזור עליהם. למשל חילול השם, כך אומר הרמב״ם, שעל חילול השם אי אפשר לעשות תשובה. אפשר לעשות תשובה, אבל אין כפרה בעולם הזה. נגיד ככה, יש תשובה אבל אין כפרה בעולם הזה. מי שטועה בחילול השם, אומר הרמב״ם, זה גמרא בגמרא. אז בעולם הזה אין לו כפרה. זה החטא הכי חמור בכל החטאים. אבל ודאי שמשה לא התכוון לחטא הזה. אבל חילול השם יכול לצאת גם בלי כוונה. אחד שוגג ואחד מזיד בחילול השם. אם אדם עושה חילול השם, הוא לא התכוון. אבל ככה יצא. ואין לזה כפרה בעולם הזה. חמור. למה להגיד כאן? בעזרת השם יהיה קידוש השם. צריך להיזהר. נכון. חילול השם זה דבר שאי אפשר כמעט לכפר עליו. למה? כי אם אדם עשה איזה נזק ציבורי, איך הוא מתקן את זה עכשיו? זה לא נזק שעשית למישהו אחד. זה נזק שעשית למלא אנשים. איך תקנים נזק ציבורי עכשיו? נגיד, בן אדם אחד, אני יודע מה, הוא עכשיו אדם, יודע מה, הוא רב גדול, כולם יודעים, רב גדול, והוא פתאום מתנהג בצורה, בנקודה מסוימת, קצת לא יפה. וראו אותו אלפים. איך הוא יתקן את זה עכשיו? אלפים עכשיו, זה גרם להם נזק ביראת שמיים. איך מתקנים את זה? איך מתקנים נזק שנוצר לרבבות? אנחנו עושים תשובה על זה. קשה מאוד, אם בכלל. לכן חילול השם זה האבון הכי חמור. חילול השם זה כל פעם שבגלל התנהגות שלנו יצרנו נזק רוחני, מוסרי, בסביבה. אנחנו מייצגים את הקדוש ברוך הוא, נרצה או לא נרצה, בנקודה מסוימת של מקום וזמן אנחנו המייצגים של הקדוש ברוך הוא, של התורה. ואם עכשיו, בנקודת זמן הזאת, עשינו התנהגות לא יפה, לא מוסרית, או לא, או נגד ההלכה, והמסר שעבר לציבור, במודע או לא במודע, הוא מסר של, עכשיו פחות מעריכים את התורה, פחות מעריכים את ה, פחות יראת שמיים, פחות אהבת השם, זה אשמתנו. זה חמור מאוד. אפילו שלא עשינו את זה בכוונה. נוצר נזק סביבתי. אנחנו מקווים שיהיה קידוש השם. למה להגיד דברים רעים? להגיד דברים טובים. קידוש השם.
זה מאוד צריך להגיד בדברים, כי אני בתור הורה, אני חושבת שכן צריך
לעשות הכנה בחילול השם. אני חושבת שאם אני כנראה בקיאה עושה משהו שהוא לא נכון בפרסיה, אז חילול השם. נכון, וחילול השם. כי אם רואה בך מייצגת של התורה, של הקדוש ברוך הוא, של משהו, ואת עושה משהו שהוא לא מוסרי, או שמבטא זלזול בתורה, משהו ש... זה לא חשוב. אז מה המסר שכולם קלטו עכשיו? או שתסתכל מי שמקיים תורה הוא לא מוסרי, או שתורה, תורה זה לא חשוב. הם לא, גם הדתיים לא מקפידים. אז מה נהיה? החלשה ציבורית עכשיו של התורה לכולם. איך אפשר, למי יש שליטה על הנזק הזה שנעשה? אבל השאלה מה המעמד שלו? ניתן דוגמה, אולי לא טובה, אבל בשביל לסבר את האוזן. נגיד יש, תהיה ישיבה, בתוך ישיבה, בתוך בית מדרש, פתאום יבוא הראשון לציון, ייכנס לתוך הבית מדרש עם מגש פיצה כשר למהדרין ובקבוק קוקה קולה כשר למהדרין. כולם יושבים לומדים, כן? והוא יישב באמצע הבית מדרש, יפתח את הפיצה, כל נטל ידיים, יתחיל לאכול באמצע הבית מדרש ויישב ככה מבסוט. מותר לפי ההלכה, אין איסור לפי ההלכה לאכול פיצה קשירה ולשתות קוקה קולה ולשבת בנחת באמצע. אבל מה זה יגרום לכל הבחורים עכשיו? מה זה יגרום של כל, לכל הבחורים? מה זה יגרום? זה מין כל העולם הרוחני שלי מתרסק עכשיו. מה זה תורה? מה זה קדושת בית מדרש? מה זה יראת שמיים? הכל יתרסק עכשיו. למה? הוא לא עבר על ההלכה, אבל זה יצר מפולת של מתח רוחני, נפילה של ה... כל המושגים התבלבלו עכשיו, הכל נפל עכשיו. זה חילול השם, חס ושלום. אז אם אדם שהוא, מה לעשות, הוא בתוך החברה הדתית, אבל בחברה הדתית הוא מייצג משהו. בתוך החברה הדתית. הוא מייצג. אז יש לו אחריות עצומה. אומרת הגמרא, אומר רבי יוחנן, אם אני הולך, אומר רבי יוחנן, אם אני הולך, שני צעדים, דלת אמות, בלי ללמוד תורה או בלי להניח תפילין, זה חילול השם. כי החברה קולטת, היא מכירה אותי שאני כל הזמן עוסק בתורה. אם אני סתם אשתורצת לי ברחוב, מה אתה עושה? סתם הולך ברחוב. אתה לא לומד תורה? לא. אתה לא מתחיל? לא. מה? סתם בא לי ללכת? זה כבר חילול השם. כי ברמה שלו זה נזק רוחני. כולם קולטים עכשיו? טוב, הבנתי. יש לנו אחריות סביבתי. זה חשוב, זה קוראים לזה אחריות ציבורית.
אבל זה לא כאילו לפעמים קוראים לאדם במקום כאילו לעבוד על עצמו.
לעבוד, הוא יותר עכשיו לעבוד על עצמו. לא, הוא מבין שהוא כל הזמן צריך להיות ברמה מאוד גבוהה, כי יכול להיות שהוא אפילו לא מודע, הוא לא בלי כוונה. זאת אומרת, הוא צריך לדרוש מעצמו רמה גבוהה. כי יכול להיות שהוא לא שם לב בכלל, אבל אנשים מסתכלים. אם אתה לא רוצה, אנשים מסתכלים. מה לעשות? אז דורש מאיתנו רמה מאוד מאוד גבוהה. למה? כי אנחנו מייצגים. בכלל, עם ישראל, אנחנו מייצגים בעולם. את הקדוש ברוך הוא. אנחנו עם השם. אז אם עם ישראל, כי אנחנו מתנהגים לא בסדר, זה חילול השם בעולם. ככה זה. אז על מה הקפיד הקדוש ברוך הוא עם משה? חילול השם. להקדישני, לא קידשתם אותי בנכנס ישראל. פגעתם בקידוש השם. כמה? אז משה רבנו, הטעות שלך, שאתה טיפה כעסת כשלא צריך לקעוס, אבל לא כעס ממש, טיפה. זה כאילו אומר שהקדוש ברוך הוא גם... לא, זה לא נכון. אתה מייצג את הקדוש ברוך הוא עכשיו. למה? כי מי מסתכל על משה רבנו, אומר הרמב״ם? אנשים הכי רציניים בעולם. הוא לא היה מדבר עם אנשים שחלים. האישה הכי פחות חשובה במחנה ישראל הייתה מדרגת יחזקאל. ככה כתוב. ראתה שפחה על הים, מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי. זה עם שכולם אנשים ברמה גבוהה. הם כל הזמן בוחנים את משה וכל הזמן לומדים עם משה. ואם ראו שמשה טיפה כועס, אמרו, כנראה גם הקדוש ברוך הוא כועס. באמת השם לא כעס. להפך, הקדוש ברוך הוא אמר, תדבר אל הסלע ותיתן להם מים. משה אמר, הקדוש ברוך הוא לא אמר שום דבר שלילי. יוצא שבעצם הרמב״ם אומר לנו שני דברים. א', תסתכל, צריך לעבוד על המידות, אפילו משה רבנו, כולנו צריכים לעבוד על המידות. אבל הרמב״ם אומר לנו עכשיו משפט סמוי, שאולי אולי הכי חמור מהכל. אתה צריך לעבוד כל הזמן על המידות, לא רק בשביל עצמך. כי יכול להיות שאתה לא מודע לזה, אבל אתה בעצם מייצג ואתה משפיע על החברה. ואם אתה תזניח את עבודת המידות, אז בלי כוונה יצא ממך משהו שאפילו לא רצית שיצא ולא שמת לב. ואתה יודע איזה נזק ציבורי עשית? אנחנו צריכים לתקן את המידות שלנו כל הזמן, כי יש לנו אחריות של קידוש השם, למעשה אחריות על הציבור, על הרמה הרוחנית מוסרית של כל הכלל, של כל מי שסביבנו. עכשיו אי אפשר פתאום להיות כאלו, זה דורש עבודת מיתון מתמדת, כי מי שלא עובד על המידות, אז ייצאו לו תקלות, אין מה לעשות. מי שלא ערני למידות שלו, ייצאו ממנו תקלות, במודע או שלא במודע. אתה צריך לעבוד כל הזמן על המידות. כל הזמן לעבוד על הרגשות.
אבל גם מי שעובד על המידות, זה שלא נפילות
ובאנשים. אבל היא כמה שפחות. אדם שמאוד מודע על המידות, הרגשות, הסיכוי, הסיכון שלו, שיהיו לו נפילות. פחות ופחות. כמה הסיכון שיקרה לו את דברים כאלו ירד, אז הוא יצא פחות חילול השם ממנו. בעזרת השם יצא הרבה קידוש השם ממנו.
מה, אבל אם בתור בן אדם שמייצג, לא את מה ידיעו הגיבוס וסתם לא יודע, כאילו אם אנשים רואים בתור מייצגת ועשיתי מה שזה נחשב חילול השם, אז אין לזה כפרה בעולם.
נכון. אז תראה מה הרמב"ם מצליח לעשות לנו. להבין שתיקון המידות הוא לא רק נושא אישי שלנו.
משה רבנו, הוא היה משה רבנו, אבל הוא לא היה הקדוש ברוך הוא.
אבל מבחינת העם, הוא המייצג המושלם של הקדוש ברוך הוא, על האדם. אין, הוא, כל מה, לא יודעים, כל מה שמשה אומר זה השם אומר.
אבל לא יכול להיות שלא יהיה לו שום תפילה.
נכון. מצד שני, ברגע הזה זאת הייתה נפילה שיצרה בעיה ציבורית. זה לא היה משהו בינו לבין עצמו, כי כמעט תמיד כשמשהו במידות אצלנו לא מתוקן, יהיה לזה השלכה ציבורית, חברתית. זה יצוף מתישהו. אז מה האלטרנטיבה? אני אומר, יש אפשרות או לעבוד או מה? מה האפשרות השנייה חוץ מלעבוד? אני שואל מה האפשרות השנייה. אין לנו אפשרות אחרת חוץ מלעבוד על האישיות. מה האלטרנטיבה? שלא נעבוד על האישיות שלנו? שנהיה פראי אדם? מה האפשרות השנייה? כן? אדם, למה יולד? מטרתנו בעולם זה לעבוד על האישיות שלנו. יש לנו אישיות שכל הזמן צריך לעבוד עליה. אם לא נעבוד, היא לא תצמח, היא לא תתפתח, היא תהיה מוזנחת. מה אפשר? אין אפשר. האם נצליח לרפא את הכל? לא. אבל לא בגלל שלא מצליחים לרפא את כל המחלות, אז הרופאים לא לומדים רפואה ולא מתאמצים. מתאמצים מאוד. ולא אומרים, טוב, לא נצליח לרפא את כל המחלות, אז די, נשמע ללמוד רפואה ונשמע לו. לומדים רפואה, לומדים קשה בבית חולים, מנסים. כי זה עוד אין אלטרנטיבה. זה הדבר הכי נכון, הכי אמיתי לעשות. והקדוש ברוך הוא יעזור לנו. סיכום. אדם צריך להיות שוקל פעולותיו תמיד. זה המדרגה העליונה של האדם. זה, בשביל זה נועדנו. זה נקרא להתקרב אל השם. להיות דומה לקדוש ברוך הוא, כל הזמן שהרגשות, המידות, התכונות שלנו הכי 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 דומות לקדוש ברוך הוא. להיות ישרים כמו הקדוש ברוך הוא, וטובים כמו הקדוש ברוך הוא, ורחמנים כמו השם, וענבים כמו השם, וצנועים כמו הקדוש ברוך הוא, ואמיתיים כמו הקדוש ברוך הוא, ותאורי לב כמו כל הזמן. בבקשה.
יש פעמים שקורה חילול השם לא על ידי אדם פרטי,
נכון,
על ידי ציבור.
נכון.
אז את זה אי אפשר לתקן ברמה ציבורית.
ממש קשה, נכון? איך מתקנים דבר כזה? צריך כל כך הרבה עבודה עכשיו, אם בכלל, כדי לתקן. מאוד מאוד קשה. צריך המון עמל וזה, ואולי, אולי. קשה מאוד. באמת. לכן צריך הרבה אחריות, המון המון אחריות, לחשוב הרבה ולהיזהר וכל מה לעבוד על המידות כדי שלא תצא תקלה מתחת ידינו.
ולפעמים של האדם הפרטי אין את האחריות, נגיד, אוקיי, דוגמה קיצונית, כאילו רצח רבין, אוקיי, כאילו בסוף יגאל עמיר הוא אדם פרטי שעשה חילול השם נורא גדול וזה השליך על ציבור שלם, אבל לאדם X כאילו בציבור שלנו אין את האחריות, כאילו בסוף כאילו תופסים ממנו בתור מי שעשה את החילול השם הזה, אבל ברמה הפרטית זה לא באמת עשה.
אז אנחנו צריכים לתקן את זה, צריכים לתקן. הרי עכשיו צריך הרבה עבודה לתקן. יש לו אחריות לתקן.
כן.
לא על העבירה, על התיקון. על תיקון הנזק שנעשה, בוודאי. זה לא פשוט. אבל גם צריך לדעת שקידוש השם זה המצווה הכי גדולה בעולם. זה הזכות הכי גדולה בעולם. אם זוכים לקדש השם, אין זכות יותר גדולה מזה בעולם. אין מעלה יותר גדולה מקידוש השם. וכל פעם שמישהו שהוא מייצג את התורה והמצוות, הקדוש ברוך הוא עושה מעשים טובים, מתנהג במידות טובות, ומדקדק בהלכה, ורואים שהוא אמיתי וישר ורציני, אז זה גם הרבה קידוש השם. ותמיד קידוש השם יותר חשוב. לא שאנחנו מזלזלים בחילול השם, אבל אנחנו רוצים בעיקר להרבות בקידוש השם. וכל פעם שיש חילול השם, לצערנו, עיקר המפעל זה להרבות בקידוש השם. לנסות לראות מה אפשר להרבות בקידוש השם, והרבה פעמים הקידוש השם הכי גדול הוא בלי כוונה בכלל. בלי שהתכוונו בכלל. אנחנו מנסים לעשות טוב ולהיות טובים, ובלי ששמנו לב יצא קידוש השם. טוב, תעלו מעלה מעלה, ברכת שמיים עליכם, שיהיו שמחות ובשורות טובות, שעות ונחמות.